כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי יום חמישי ג' בסיוון תשע"ה, מסכת כתובות, דפים קופטט וקוף יוד. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שלושת ימי ההגבלה שבערב חג מתן תורה בא עלינו לטובה, אנחנו ניגשים בשמחה ובטוב לבב ללמוד את שני הדפים שלפני שני הדפים שיחתמו בסייעת הדשמיה את מסכת כתובות. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם תשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, אם פוסקים מזונות לאשת איש שהלך בעלה ומדוע? התשובה היא, לרב פוסקים מפני שמשועבד לשמואל אין פוסקים, שמה התפיסה צרורי, או שאמר לציעי מעשה ידייך במזונותייך, ובגימל חודשים ראשונים עודי רב שאין פוסקים למזונות. שאלה שנייה, אילו דברים אין פוסקים מנכסי בעל שהלך למדינת הים? התשובה היא, לרב חיסדה צדקה ותכשיט, לרב יוסף צדקה, ותכשיט פוסקים מפני שנוח לו לאדם שאין אשתו מתגנה. שאלה שלישית, יבמה מי מפרנסה? התשובה, ג' חודשים ראשונים מנכסי בעלה, ואחר כך אין ניזונת משל יבם, אלא בעמד בדין ואמרו לו לסענה וברח. מה הם מני דקוניה? התשובה, לרשי כלי חרס המצופה עופרת, לתוספות חרס המצופה זכוכית. המפרנס אישה שהלך בעלה למדינת הים, מה דינו? התשובה, לחנן הפסיד את מעותיו, לבני כהנים גדולים ישווה כמה הוציא ויחזיר לו בעלה. מה הפירוש תורמים על העבוד, תורמים על הגבוי ותורמים על העתיד להיפרע? התשובה, שתורמים תרומת לשכה ומתכוונים אף על מי שהשקל שלו עבד ומי שלא הגיע השקל שלו ומי שיתרום לבסוף. כמה הם נכסים מועטים? התשובה, שאין בהם פרנסה י"ב חודש לזכרים ולנקבות. תענו חיטים ושעורים והודה באחד מהם. מה דינו? לשמואל חייב לרפחי הברה בפטור. מה החילוק בין קנקני שמן לרימון בקליפתו? התשובה, קליפת רימון מין אחד הוא עם הרימון, שאין משתמר הרימון בלא קליפתו, אבל שמן יכול להשתמר גם בלא קנקנים, הוא יכול להשתמר בבור. והשאלה האחרונה, מהו לשון פשט את הרגל? התשובה, כאומר תולטית שעל גבי רגלי, או כאומר תלה אותי ברגלי על העץ. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על שני הדפים שלמדנו אתמול. דפים קוף זין וקוף חט ממסכת כתובות, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי ג' בסיוון תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד שני הדפים שלנו, דפים קוף ט' וקוף י' ממסכת כתובות. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף קוף ט' עמוד ב', מן המשנה שפותחת במילים, מי שהלך למדינת הים ועבדה דרך שדהו. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. משנתנו מביאה את הדבר החמישי שאמר אדמון, ונושא הדבר הוא, מה הדין באדם שיש לו תביעת קרקע על חברו או חבריו, אבל אינו יכול לברר במדויק איזו קרקע הוא תובע. וכך אומרת המשנה בדף קופטט עמוד ב', מי שהלך למדינת הים, והייתה לו שדה מוקפת בשדות החירים, והייתה הדרך המובילה לשדה ודרך שדות החירים קנויה לו, ולא הכוונה שגוף הקרקע של הדרך קנוי לו, אלא שיש לו שיעבוד של דריסת הרגל בשביל הזה, ובזמן שהיה במדינת הים עבדה הדרך המוליכה לשדהו, כי החזיק בבעל השדה שלידו שבשדהו עברה הדרך, ועכשיו לא ידוע איכן היא הדרך ששייכת לו. מה עושים? אדמון אומר, כיוון שיש לו תביעה ודאית הוא יכול להוציא קרקע מיד חברו, אבל כיוון שאינו יודע איזו קרקע הייתה שלו, הרי שנגרע כוחו ולכן ילך לו בדרך הקצרה ביותר כגדין כל תובע שידו על התחתונה. וחכמים אומרים, הם חולקים על אדמון ואומרים, הוא אינו יכול לזכות כלל בתביעה הזו, כפי שיבואר הטעם בגמרא, ולכן על כורחו יקנה לו דרך מן הנתבע, אפילו אם הנתבע מוכן למכור לו רק במאה מנה, שזה סכום גדול מאוד. או, אם הוא לא רוצה לשלם, יפרח באוויר, יעוף באוויר לשדה, ואין לו זכות לעבור בשדה של חברו ללא רשותו. זוהי המשנה שלנו בדף קופתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את העמם של חכמים שכאמור סוברים שאין יכול התובע להוציא קרקע מן הנתבע, אף על פי שתביעתו ודאית, שהרי ודאי הייתה לו שם דרך. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד הרבנן? הרי שפירקה אמר אדמון, צודק אדמון שיוציא התובע מיד הנתבע על כל פנים את הדרך הקצרה ביותר. מתרצת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, מדובר במשנה כגון שיקיפוע את השדה של התובע ארבעה בני אדם מארבע רוחותיה, ולא יודע התובע מאיזה צד הייתה הדרך שלו, ולכן אינו יכול לתבוע אף אחד, שכן כל אחד אומר לו שהדרך הייתה בחלקו של אחד מהאחרים, ואין לתובע תביעה ודאית על אף אחד. מבררת הגמרא, יחי, אם על מקרה זה מדברת המשנה, מה הייתה מדע אדמון? מדוע אדמון סובר שיכול התובע לזכות בתביעתו אף שאינו יודע באיזה שדה הייתה דרכו ואינו יודע את מי לתבוע? מתרצת הגמרא, אמר רבה, רב הבא לפרש את דברי רב, במקרה שמוקפת שדה התובע בשדות של ארבעה אנשים שונים, דעתו שבאו הארבעה הללו מכוח ארבעה אנשים אחרים, כלומר, שכל אחד מהם קנה את שדהו מאדם אחר. וכן במקרה שמוקפת שדה התובע בשדות של ארבעה אנשים שונים, דעתו מכוח אחד, שבאו מכוח אדם אחד, כלומר שכל השדות המקיפות היו שייכות לאדם אחד, והוא מכר את ארבעת השדות לארבעה אנשים שונים. בשני המקרים הללו, כולי אלמא לא פליגי דמצי מדחילי. כולם מסכימים שיכולים לדחות אותו, את התובע. וכל אחד מבעלי השדות המקיפים את התובע יכול לומר לו, דרכך לא הייתה בשדה שלי, אלא דרכך הייתה בשדה אחר מן השדות המקיפים את שדך. ולכן גם אדמון מודה שאין התובע יכול לתבוע אף אחד מהם. כי פליגי, המחלוקת בין חכמים לאדמון במשנה, הרי זה במקרה של אדם חד דעתיה מכוח ארבעה. אחד שבא מכוח ארבעה, כלומר, שארבע השדות המקיפות את שדה התובע, היו שייכות לארבעה אנשים שונים, ואדם אחד קנה אותן מארבעתם, ועכשיו התובע תובע את האדם הזה בטענה שדרכו העבודה נמצאת ודאי בקרקעו. אדמון סבר שהתובע יכול להוציא ממנו על כל פנים את הדרך הקצרה ביותר, משום שהוא יכול לומר לו, מכל מקום דרכה איתלי גבך, יש לי את הדרך אצלך ואתה ודאי חייב לתת לי. ורבנן סברי, חכמים סוברים, אין התובע זוכה בתביעתו זו, שכן יכול הנתבע לומר לו, אי שתקת, שתקת, אם תשתוק ותוותר על תביעתך, אז אני אמכור לך דרך בזול. והיא לא, אם לא תוותר על תביעתך, אז מהדרנה שטרה למראיו, אחזיר את השטרות לבעליהם, כלומר השדות יחזרו לרשות הבעלים הקודמים, והכוונה שהוא יחזור וימכור להם על ידי קניין, ולא מצית להשתאו ידינה בעדיו, ולא תוכל להתדיין איתם, שהרי במקרה של ארבעה נתבעים, כולם מודים, כולל אדמון, שיכולים הנתבעים לדחות את התובע מזה לזה, ואז אין התובע יכול לזכות בתביעתו בכלל. אומר רשי שמכוח הטענה הזו יכול בעל השדה למכור לו דרך רק בדמים מועטים, שכן יכול התובע לטעון כנגדו שכל זמן שהשדות אצלך, צריך אתה לתת לי דרך, ורק כשתחזיר את השדות למוכרי השדות, לא יהיה לי דרך. ואם אתה רוצה דמים מרובים על הדרך, אני לא אפסיד אם השדות יחזרו לבעליהם. אז עד שלא תממש את האיום ותחזיר את השדות לבעליהם, אני לא מוכן לשלם דמים מרובים. והשיטה מקובצת מביא את דעת הראשונים שמפרשים, שהטענה שהביאה הגמרא שאומר לו, הנתבע לתובע, אם תשתוק, תשתוק, כי הועיל ונגד המוכרים הראשונים לא היה יכול התובע לעמוד בדין, ולכן גם הקונה שקנה מהם ובא מכוח הארבעה יכול לומר לו, או קנה לך דרך במאה מנה שהוא סכום מרובה ביותר, או פרח באוויר. הוא לא יכול התובע לומר לו, אחרי שתחזיר את השדות למוכריהם, אז אני אדון אם אני רוצה או לא. כי כבר עכשיו יש לקונה את הכוח שהיה למוכר. הביאה עכשיו הגמרא מעשה שלגביו נחלקו המוראים, האם הוא דומה לדין משנתנו או לא. ההוא דאמר להו, אדם אחד אמר לבניו לפני שמת, שיתנו דקלה לברת, שיתנו דקל לבת, לבת שלו, ואז יחלקו את שאר הירושה ביניהם. אבל הוא לא פירש איזה דקל. אז הוא ליתמי, פלוג לנכסי ולא יאהבו לדקלה, הלכו יתומים, חילקו את הנכסים ביניהם ולא נתנו דקל לאחותם. ועכשיו אחותם תובעת אותם. סבר רב יוסף למימר, חשב רב יוסף לומר שהמקרה הזה היינו מתניתין. דומה למקרה של משנתנו, שכן התובעת אינה יודעת איזה אח לתבוע, וכל אח יכול לדחות אותה אצל האח האחר, אצל האחים האחרים. ואם כן, לדעת חכמים, הפסידה האחות את תביעתה. אמר לאביי, אומר לו אביי, תלמידו של רב יוסף לרבו, מי דמי, האם המקרה הזה דומה למשנתנו? הרי אתם, שם במשנה, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מהנתבעים, מצי מתחילי, יכול לדחות את התובע לנתבעים אחרים, בטענה שאינו חייב לו כלום, שהרי רק אחד מהם חייב לתובע, והתובע אינו יודע מי הוא זה, שכן אינו יודע איכן הייתה דרך שדהו. אבל אחא, כאן לגבי אותו אדם שציווה לתת לביתו דקל, דיק לגביו הוא, כולם אכן חייבים לדקל, שכן כל הנכסים היו ביחד בשעת הצוואה, וכולם התחייבו. ואם אכן היו נותנים לדקל לפני חלוקת הנכסים, היה מתמעט חלקו של כל אח, ולכן יש לה תביעה על כל אחד ואחד. לכן לדעת הבעיה, אין האחים יכולים לדחות אותה, את הבת, אחד אצל השני. אם כן, מה הייתה קנתיו? מה תקנתם? כלומר, מה עליהם לעשות? מבארת הגמרא, ליתבו לדיקלה, שיתנו לדקל, ואז ליעדרו ולפלגו מרישה, שיחזרו ויחלקו את הנכסים מראש. זה במקרה שאם אין אף אחד מהאחים שרוצה לתת לדקל משלו, וישלמו לו האחרים את חלקם. אבל אם אחד רוצה בכך, הוא יכול לקוף את האחרים לשלם לו, או שייתן אחד האחרים דקל משלו, ושאר האחים ישלמו לו. כך אומר הראש. מביאה הגמרא מעשה נוסף העוסק בצוואת אדם שמת. ההודה אמר להו, אדם אמר לבניו לפני שמת, דקלה לברת, שיתנו דקל לאחותם, לביתו של הנפטר. שכיב, נפטר אותו אדם שציווה, ושוויק והשאיר בין שאר נכסיו הרבה דקלים. וכן, תרי פלגה דדיקלה, שני חצאי דקלים, כלומר, שני דקלים שבהם היה שותף עם אחרים. רצו האחים לתת לאחותם את שני החצאים הללו, שכן, תרחתם מרובה מאשר דקל יחיד. והספק של הגמרא הוא האם כוונת האב הייתה לשני החצאים, או שאין לה כלום, כיוון שאין כוונת אדם לקרוא דקל לחצאי דקלים, וגם מאות אין לה, שכן לא אמר האב לתת לה דמי דקל. יתיב רבשי וקקשי עלי. התקשה רבשי בשאלה, מיקרו אינשי לתרי פלגה דיקלי. דיקלה? האם קוראים אנשים לשני חצאי דקלים דקל? ואם כן, תתקיים צוואת האב בזה, שיתנו לאחים שני חצאי דקלים אלו. או לא, או שלא קוראים אנשים דקל לשני חצאים דקלים. ואם כן, מחויבים האחים לתת לה דקל יחיד. אמר לרב מורדכי לרבשי, אחי אמר אבימי מאגרוניה משמי דרבה. כך אמר אבימי מאגרוניה משמו של רבה. אכן, קרו אינשי לתרי פלגה דיקלי, דיקלה. קוראים אנשים לשני חצאי דקלים בשם דקל, ואכן יכולים האחים לתת לה את שני חצאי הדקלים הללו, ותתקיים בכך צוואת אביהם. כי על כורחה של הבת ידע על התחתונה, כיוון שהנכסים בחזקת היתומים והיא אינה באה אלא מכוח הצוואה. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף קוף יוד עמוד א', משנה ראשונה מתוך שלוש משניות המצויות בעמוד הזה. משנתנו מביאה את הדבר השישי שאמר אדמון ושעליו נחלקו חכמי דורו. המשנה מדברת על תביעת חוב שהנתבע מוכיח מתוך מעשה התובע שאינו חייב. וכך אומרת המשנה בתחילת העמוד בדף קוף יוד עמוד א', המוציא שטר חוב על חברו שחברו לבא ממנו סכום כסף, ועלה הנתבע הוציא שטר מחר שמחר לו התובע את השדה, ושהוא מחר לו את השדה לאחר זמן פירעון החוב, וטוען עכשיו הנתבע שמעשה זה מוכיח ששטר ההלוואה פרוע או מזויף, והוא לא חייב כלום לתובע. אדמון אומר, אכן יכול הוא הנתבע קונה השדה שיאמר לתובע, אילו הייתי חייב לך מה שכתוב בשטר ההלוואה שהוצאת עליי, היה לך להיפרע את החוב שלך כשמכרת לי את השדה. כלומר, לקחת את דמי השדה תמורת החוב, כיוון שהגיע הזמן פירעונו, ולא לתת לי את השדה. וכיוון שאכן מכרת לי את השדה, הרי זה מוכיח שאיני חייב לך, והשטר שאתה מציג כרגע, או שהוא פרוע, או שהוא מזויף. אילו חכמים אומרים, אין טענת הנתבע מתקבלת, ואין מכירת השדה מהווה ראיה שהוא פרע את חובו, שכן, זה התובע היה פיקח כשמחר לו לנתבע את הקרקע, מפני שחשש התובע שימכור הנתבע את המטלטלין שלו, ואז הוא ייתן כלפי המלווה שאין לו מייחן לפרוע את החוב. ולכן מחר לו התובע את השדה, ועכשיו כשיש לנתבע קרקע, הוא התובע יכול למשכנו, שכן קרקע הלווה משועבדת לחובו ויכול התובע לגבות אותה, אם לא יפרע לו הנתבע את חובו במעות. אבל אם מחר הלווה למלווה קרקע, גם חכמים מודים שאין למלווה שום טענה, שכן לא היה צריך המלווה לשלם לו את המעות, אלא לגבות את השדה הזו בחובו. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף קוף יוד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבנן, שסוברים שאין מכירת השדה מהווה ראיה ששטר התובע פרוע הוא? הרי שפירקה אדמר אדמון, צודק אדמון שבוודאי לא היה מוכר התובע לנתבע שדה, אילו באמת היה חייב הנתבע כסף לתובע. ואירת הגמרא, ואיזה מקרה נחלקו אדמון וחכמים? באטרה דייאבי זוזי ואדר כתבי שטרה, במקום שנותנים כסף ורק אחר כך כותבים את השטר מאחר, אכן כולי אלמה לא פליגי. אין מחלוקת בין אדמון לחכמים, דמצי אמר לי, שיכול לומר לו הנתבע, היה לך לפרוע את החוף שלך, כשמכרת לי את השדה, לאחר שנתתי את הכסף, ולא היית צריך לכתוב לי שטר מחר. ואם כן, כתיבת שטר המחר מעבר ראיה שהחוב לא קיים, ושטר החוב פרוע הוא או מזויף. ומפה באמת לומד ההגאות אושרי, שיכול אדם לומר לחברו, אמכור לך חפץ זה במנה, וכאשר הוא נותן לו את המנה, הוא אומר לו המוכר, איני נותן לך את החפץ, אלא אני גובה את המנה הזה בחוף שהיית חייב לי. אבל אם נותן לו הקונה עוד מנה ומבקש לקנות את החפץ, חייב המוכר לתנו לו או לקבל כללת מי שפרה. אבל בקרקע, במקום שקונים בכסף, מיד כשנתן הקונה את הכסף, נקנתה לו הקרקע, ולא יכול לומר המוכר שהוא לוקח את הכסף בחובו ולא ייתן לו את הקרקע. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי פליגי, מתי יש את מחלוקת אדמון וחכמים? באטרה דקת ואשטרה ואדר יהבי זוזי, במקום שכותבים את השטר ואחר כך נותנים את הכסף. ואם כן, לא יכול היה התובע לעכב את הכסף לעצמו לפני שכתב את שטר המחר. ואף על פי כן, אדמון סבר שכתיבת השטר היא אכן מעבר ראיה שהחוב לא קיים, שכן אם החוב היה קיים, איבי אלי למי מסר מודעה, היה צריך התובע למסור מודעה לפני עדים, שהוא מוכר את השדה רק כדי שיוכל למשכן את הנתבע, וכיוון שהוא לא מסר מודעה, הרי הודע שחובו לא קיים. ורבנן סברי, חכמים סוברים, לא יכול היה התובע למסור מודעה, שכן חברך חברה איטלי, וחברה דחברך חברה איטלי, חברך חבר יש לו, וחבר חברך חבר יש לו. ואם כן, הייתה מסירת המודעה מתפרסמת, הנתבע היה שומע על כך, ולא היה קונה את השדה מן התובע. שואל המאירי, כאן אדמון מצריך מסירת מודעה, ואילו לאי לגבי העורר על השדה, הוא אינו מצריך מודעה. וסברת חכמים הפוכה, כאן הם אינם מצריכים הודעה, ולאל הם כן מצריכים הודעה. תרץ המאירי ומסביר את דעת אדמון, שכאשר בעל דינו קשה, העורר חושב שמה יוודע דבר המודעה ותישאר השדה ביד בעל הדין הקשה. אבל כאן אצלנו אין זה הפסד ברור למלווה, שכן לווה שמעלים את מעותיו הוא מפסיד את עצמו, כי הוא נועל דלת בפני עצמו. ועוד, היה צריך למסור מודעה לכבודו, שלא יחשבו אנשים שהוא עני, שהם נצרח למכור את שדותיו. ואילו רבנן סוברים שלאיל חתימת העורר היא הודעה שאין לו חוב, והוא צריך למסור מודעה כדי לבטל את ההודעה הזו. אבל כאן היינו צריך למסור מודעה בשביל כבודו, ועוד שהוא עלול להפסיד על ידי משמע הלווה, אם יעלים הלווה את מעותיו. וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף קוף יוד עמוד א'. משנתנו מביאה את הדבר השביעי שאמר אדמון ועליו נחלקו חכמי דורו. המשנה מדברת על תביעת חוב שהנתבע מוכיח מתוך מעשה התובע שהוא אינו חייב. וכך אומרת המשנה, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, כלומר שכל אחד מהם הוציא שטר חוב שהשני לבא ממנו, וזמן ההלוואה של שטר אחד מאוחר מזמנו של השני. אדמון אומר, המלווה השני המאוחר יותר גובה את חובו ואינו חייב לפרוע את החוב הראשון שלבא הוא, שכן יכולו לטעון כלפי בעל השטר הראשון, שטרך פרוע או מזויף, שכן, אילו באמת הייתי חייב לך בזמן שלהבית ממני, כלומר בזמן השטר המאוחר, כיצד אתה לווה ממני, למה לווית ממני כסף זה? הרי היית יכול לגבות ממני את חובך, ולא היית צריך לשעבד את עצמך בהלוואה. ואילו חכמים חולקים על אדמון ואומרים, אין טענה זו מתקבלת, ושני השטרות קיימים, ולכן זה גובה שטר חובו, וזה גובה שטר חובו. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קוף יוד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים השייכת למשנתנו. איתמר נאמר שנחלקו המוראים במקרה של שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. למרות שלשון המחלוקת של המוראים דומה ללשון של המשנה, אבל זו מחלוקת שונה ממחלוקת אדמון וחכמים שבמשנה. שכן אדמון וחכמים נחלקו לגבי כשרותו של השטר הראשון, אילו מחלוקת האמוראים כאן רב נחמן ורב ששת, הם סוברים כחכמים שהשטר הראשון כשר, או שמודה המלווה השני לראשון ששטרו כשר, או שלווה השני לפני שהגיע זמן פיראון החוב הראשון. הם נחלקו רק לגבי אופן הגבייה. אם כן, אומרת הגמרא נאמר, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, שכל אחד מהם לווה מחברו מנה, ואין להם כסף לפרוע את חובותיהם, אלא רק קרקעות שמשועבדות לחוב, רב נחמן אמר, זה גובה וזה גובה. זה גובה את חובו מקרקעו של השני, והשני גובה את חובו מקרקעו של הראשון. כלומר, יחליפו את קרקעותיהם כפי שהגמרא תבאר בהמשך, ואין אחד מהם יכול לטעון שימשיך כל אחד מהם להחזיק בקרקעו. רב ששת אמר, אפוחי, מטרת למה לי? כלומר, כמו שאדם שנושא שני שקי עור שווים על כתיפיו, אין לו שום תועלת להעביר את השק הימני לשמאל ואת השמאלי לימין. כך אין תועלת להחליף קרקעות בין שני האנשים הללו. או שקרקע אחת תעבור מרשות הראשון לרשות השני ובחזרה, אין בכך תועלת. אלא אומר רב ששת, זה עומד בשלו וזה עומד בשלו. זה ממשיך להחזיק בקרקע שלו וזה ממשיך להחזיק בקרקע שלו ואין הם גובים את חובם. לפני המשך הגמרא נקדים ונאמר שכתוב בתורה לגבי מזיק בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם. כלומר, שמן התורה מזיק חייב לשלם מן הקרקע הטובה ביותר אם הוא אינו משלם כסף. לקרקע הזו קוראים עידית. כתובת אישה נגבית מן הזיבורית, כלומר הקרקע הגרועה ביותר. אילו בעל חוב גובה מקרקע בינונית. מסתפקת הגמרא במסכת בבא קמא דף זין עמוד ב', האם שמים קרקעות אילו בשלו, כלומר, שאידית היא הקרקע הטובה ביותר של החייב, שהרי אין לו קרקע טובה יותר, ואפילו שלגבי אנשים אחרים נחשבת הקרקע הזו כבינונית, בכל זאת נחשבת הקרקע כאידית ומזה הוא משלם למזיק, או ששמים קרקעות אילו בשל עולם, כלומר, שאם יש לחייב רק קרקע נחשבת כבינונית או זיבורית בעיני שאר העולם, אין היא נחשבת כאידית והוא לא יכול לשלם איתה לניזק. וערת עכשיו הגמרא באיזה מקרה נחלקו רב נחמן ורב ששת ומה טעם מחלוקתם. אומרת הגמרא דקולי אלמא, לא נחלקו במקרה של הראשון יש רק קרקע אידית וגם לשני יש רק קרקע אידית, או של הראשון יש קרקע בינונית וגם לשני יש קרקע בינונית, או של הראשון יש רק קרקע זיבורית וגם לשני יש רק קרקע זיבורית, שבמקרה כזה שניהם אינם גובים את חובם, משום שוודאי אפוחי מטרת הוא, אין להם שום תועלת בגביית החוב, אין תועלת להחליף קרקעות בין שני האנשים הללו, כי אז קרקע אחת תעבור מרשות הראשון לרשות השני ובחזרה, ואפילו אם לאחד מהם אין מעות והוא פורע קרקע ולשני יש מעות, עדיין זה נחשב אפוחי מטרת, שכן כשתשיג יד הראשון ויהיו לו מעות הוא יחזור ויפדה את שדהו, שכן הדין קובע שומה אדרה לעולם. הוא יכול לפדות בחזרה את הקרקע שהוא שילם איתה. כי פליגי, מתי חולקים רב ששת ורב נחמן? במקרה דאיתלי שיש לו לאחד מהם קרקע אחת בלבד, והקרקע הזו היא בינונית, ולחד ולשני יש רק קרקע זיבורית. במקרה זה רב נחמן סבר, זה גובה וזה גובה. הראשון גובה את הקרקע של השני בחובו, והשני גובה את הקרקע של הראשון בחובו. וטעמו של רב נחמן הוא, כסבר, בשלו אין שמין. מה שמחשיבים את הקרקע כעידית או כבינונית או כזיבורית, זה לפי בעל הקרקע, כלומר, שקרקעו הטובה ביותר נחשבת כעידית, וזו שגרועה ממנה נחשבת כבינונית. ולכן, עתי בעל זיבורית, בעל הקרקע זיבורית, וגב אלי לקרקע בינונית, וגובה את הקרקע הבינונית מבעל חובו, כיוון שהיא הקרקע היחידה שלו, ואין לו מעות לשלם, דאב אגבי שהקרקע הזו נחשבת אצלו, אצל זה שגבה אותה עידית, כי עכשיו זו קרקעו הטובה ביותר מבין שתי הקרקעות שיש לו. ואתה ההוא ובא הראשון שממנו נגבתה הקרקע הזו, ושקיל מן השני ולוקח מן השני את הזיבורית, שכן דינו של בעל חוב הוא לגבות מן הבינונית, כלומר לא מן הקרקע הטובה ביותר. והקרקע הזו אף שהיא זיבורית ביחס לשאר העולם, הרי היא בינונית לגבי בעליה, שהרי לבעליה יש רק שתי קרקעות. ואם כן, לדעת רב נחמן, יש תועלת בגביית החובות, וזה לא נחשב להפוכי מטרתה, שכן בעל הזיבורית קיבל במקומה קרקע טובה יותר. ואף שהקרקעות הן באותה שווי, שהרשתרות החוב היו על אותו סכום, בכל זאת נוח לו לאדם בקרקע משובחת אף שהיא קטנה יותר, מקרקע גרועה אף שהיא גדולה יותר. שואל הרשב"א, מדוע אין יכול בעל הבינונית לשלם בחובו של בעל הזיבורית, כלומר, שייתן לו את חובו שבעל הזיבורית חייב לו, תמורת החוב שהוא חייב לבעל הזיבורית, שהרי החוב הזה הוא שווה כסף. מדרץ הרשב"א שמכאן לומדים שאין דינו של חוב ככסף, אף שהוא שווה כסף, אי אפשר להגבותו תמורת חוב אחר. וגם בית דין אין גובים חוב תמורת חוב אחר, אין קיזוזים. אבל תוספת הראש כותב שאכן יכול כל אחד לגבות את חובו של השני, אלא שחובו של בעל הזיבורית לבעל הבינונית שווה פחות, שכן סופו לגבות מן הזיבורית. ואילו חובו של בעל הבינונית לבעל הזיבורית שווה יותר, שכן סופו לגבות מן הבינונית. וזוהי משמעות הלשון זה גובה וזה גובה, שכל אחד מהם גובה שטרו לפי שוויו. ורב שישת אמר, אומרת הגמרא, אין שניים אילו גובים את חובם זה מזה, שכן אפוחי מטרת, למה לי? אין כל תועלת בגביעתם, שכן כסבר רב שישת, סובר רב שישת, שבשל כל אדם אין שמין. מה שמחשיבים קרקע כעידית, בינונית או זיבורית, זה לפי מה שמקובל בעיני העולם. ולכן, אף אם גובה בעל הזיבורית את הקרקע בינונית מן השני, הרי דינה עדיין כבינונית, ולא אכפת לנו שאין לו קרקע טובה יותר. ולכן, סוף סוף, קיאתי ההוא, כשבא הראשון לגבות את חובו, בינונית דנפשי קשקיל, בינונית של עצמו, כלומר אותה קרקע עצמה שנגבתה ממנו, הוא לוקח בחזרה. ואין כל תועלת בכך שיגבו בעלי החובות את חובם. לכן סובר רב שישת שאין חובות אילו נגבים, אלא מקזזים אחד מול השני. מקשה כעת הגמרא על טעמו של רב נחמן במקרה המבואר לעיל. שואלת הגמרא הוא לרב נחמן, מהי חזית, מה ראית, כלומר מדוע אתה מסביר דעתי בעל זיבורית ברישה? בעל הזיבורית ראשון לגבות מבעל הבינונית ובית דין מגבים אותו ראשון ואז יש אמנם תועלת בגביית החוב. הרי ייתכן ליתי שיבוא בעל בינונית ברישה, הוא יבוא ראשון לגבות את חובו, כלומר שיגבו בית דין את חובו ראשון וליגבי זיבורית, שהרי זוהי קרקעו היחידה של חברו, ואז כשיבוא חברו לגבות ממנו ולהדר וליגבי ניעלי, יחזור ויגבלו את אותה הקרקע שלקח ממנו, כלומר, הזיבורית, שכן היא הקרקע הפחות טובה מבין שתי קרקעותיו, ולכן היא נחשבת כבינונית, ודינו של בעל חוב לגבות בבינונית. ואז קיבל בעל הזיבורית את הקרקע שהייתה לו מתחילה, ולא הייתה שום תועלת בגביית החוב. וגם לרב נחמן יוצא שזה הפוך עם התרתה, אין תועלת שאחד יגבה את קרקעו של השני. מדרץ את הגמרא לא צריכה באמת בית הדין חייבים לגבות את חובו של בעל הזיבורית ראשון, מדוע? שכן מדובר במקרה דקדים טבעי, בעל הזיבורית קדם וטבע את בעל הבינונית לפני שבעל הבינונית טבע אותו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, סוף סוף כי אתו למקבי, כשהם באים לגבות בהדי הדדי כאתו, ביחד הם באים, ואין יתרון למי שטבע ראשון, שכן שניהם הוציאו את שטרותיהם בבית דין קודם גמר הדין. מדרץ את הגמרא, רב נחמן אכן מודה שזה הפוך עם התרת. ואף אם יש לאחד דידית ולחברו בינונית, מודה רב נחמן בכך, מאותה סיבה. אלא לא צריכה לו נחלקו רב נחמן ורב שישת, אלא במקרה דעית ליל אחד, יש לאחד שתי קרקעות, אחת עידית ואחת בינונית, ואית ליל אחד ולשני יש רק זיבורית. מר סבר, רב נחמן סובר בשלו אין שמין, ולכן בכל אופן יש כאן רווח לבעל הזיבורית, ואין זה הפוך עם התרת. זה לא נחשב לגבייה ללא תועלת, שכן אם יגבו בית דין לבעל הזיבורית ראשון, הוא יקבל את הבינונית, ואז ישלם את הזיבורית שהיא הקרקע הפחות טובה מבין שתי קרקעותיו, ואף אם יגבו בית דין לבעל העידית והבינונית ראשון, הוא יקבל את הזיבורית, כי לחברו אין קרקע אחרת. ואז ישלם את הבינונית, שכן דינו של בעל חוב בבינונית. ומר סבר אף שישת סובר, בשל כל אדם אין שמין. ולכן, כיוון שבאו שניהם ביחד לגבות, יגבו בית דין את הקרקע הבינונית לבעל הזיבורית. ובית דין עושים כך שמגבים לבעל הזיבורית ראשון ולא להפך, כדי שלא ייגרם הפסד לאחד מבעלי הדין. ואז יגבו אותה חזרה לבעלי הראשונים, שהרי דינה כבינונית, למרות שלבעליה אין קרקע טובה יותר, כיוון שבשל כל העולם שמין, לכן אין כל תועלת בגביית החובות, וטוען רב שישת שזה הפוך עם התרת, ולכן משאירים כל קרקע ברשות בעליה. כשהגמרא ממשנתנו על דעת רב שישת ששניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, אמר רב שישת אינם גובים את חובותיהם, אלא מקזזים אחד אל מול השני. נן למדנו אצלנו במשנה, וחכמים אומרים, חכמים חולקים על אדמון ואומרים, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, זה גובה וזה גובה, זה גובה את שטר חובו וזה גובה את שטר חובו. אם כן, קשה על דעת רב ששת שסובר שאינו גובים חוב כזה. שכן אם היו סוברים חכמים כדעת רב ששת ששני השטרות כשירים, אולם אין גובים חוב כזה, היו נוקטים בלשון, זה עומד בשלו וזה עומד בשלו. ואם חכמים אומרים זה גובה וזה גובה, סימן שכן גובים כל אחד בפועל את חובו מחברו. מתרצת הגמרא, תרגמה רב נחמן אליבא דרב ששת, הסביר רב נחמן לטובת רב ששת את המשנה שהיא לא תהיה קשה עליו. המשנה מדברת במקרה שאין זמני ההלוואות שווים, כגון שלווה זה לעשר שנים וזה לווה לחמש שנים. ולכן אין כאן הפוך עם התרת, שהרי זה שהלווה לחמש שנים גובה את חובו, והקרקע עומדת אצלו עוד חמש שנים עד שהגיע זמנו לפרוע את חובו כלפי השני. וחמש ועשר שנים זה רק דוגמה, אבל בהחלט ייתכן זמני פיראון קרובים יותר. כל הרעיון הוא להעמיד שהשטרות, זמני הפיראון שלהם, אינם שווים. מברר את הגמרא את התירוץ הזה של רב נחמן ושואלת היחידה מאיך מדובר כאן. אילה, אם האם נאמר שמדובר שהראשון הוא שלווה לעשר שנים והשני בא לאחר שנה ולווה לחמש שנים, האם בהה במקרה זה לימה יאמר אדמון במשנה שאין הראשון חייב לפרוע את חובו כלל בטענה של אילו הייתי חייב לך כיצד אתה לווה ממני? הרי הטענה הזו אינה שייכת במקרה שהעמיד רב נחמן, שכן ייתכן שלווה השני מן הראשון אף על פי שהראשון חייב לו, שכן הלא מת הזימני. לא הגיע הזמן פיראון החוב ולא יכול היה השני לגבות את חובו והיה מוכרח ללוות, שכן היה זקוק למעות, והראשון העדיף להלוות לו במקום לפרוע את חובו, משום שכך יחזור הכסף אליו לאחר חמש שנים, ויהיה אצלו עוד עד תום עשר שנים מיום ההלוואה הראשונה. ומסביר הקרני ראם את הסברו זה של רשי, אם זמן פיראון ההלוואה השנייה מאוחר לזמן פיראון ההלוואה הראשונה, יכול המלווה השני לומר שילווה לו במקום לפרוע את חובו, משום שרצה שיהיה חברו משועבד לו לאחר פיראון ההלוואה הראשונה. ואם זמן פיראון ההלוואה הראשונה מאוחר לזמן פיראון ההלוואה השנייה, יכול הוא לטעון שילווה במקום לפרוע את חובו, שכן רצה שהכסף יהיה אצלו עוד עד מועד פיראון ההלוואה הראשונה. לכן, לא ייתכן שמדברת המשנה במקרה הזה, שכן סברת אדמון אינה שייכת כאן כלל, היא שייכת רק כשזמני פיראון שתי ההלוואות שווים, הם צריכים להיפרע באותו יום. אז אכן היה צריך הראשון לפרוע את חובו ולא להלוות, ואם ילווה זה ראיה ששטר ראשון הוא פרוע ומזויף. תרץ את הגמרא, אלא כוונת רב נחמן הייתה שמדובר במשנה של הווה הראשון לחמש שנים, והשני הוא זה של הווה לעשר שנים. ממשיכה הגמרא ומבררת את המקרה לפי תירוצו של רב נחמן. היחידה ממתי לווה השני? היא דמת הזימני, אם הגיע זמנו של החוב הראשון, דהיינו שעברו חמש שנים מיום ההלוואה, הרי ודאי שהיה צריך השני לגבות את חובו ולא ללוות מבעל חובו ולהשתעבד לו בחינם. ואם כן, ודאי מה שלווה, זה מהווה הודעה שאין לו חוב על מי שילווה לו כרגע. ואם כך הוא הציור, מה הייתה מדי רבנן? מה טעמם של חכמים שסוברים במשנה שאין הטענה הזו מתקבלת? ואם מדובר במשנה דלא מתה זימני, שעדיין לא הגיע זמן הפיראון של החוב, אז לא מתה זימני, לא הגיע זמן הפיראון של ההלוואה, ולא יכול היה השני לגבות אותו, ובהכרח היה צריך ללוות, כי הוא זקוק למעות, ואם כן, מה הייתה מדי אדמון? מה טעמו של אדמון שסובר ש... הלוואה שנייה זו מהווה הודעה שאין החוב הראשון קיים. מתרץ את הגמרא לא צריכה, מדובר במקרה דעתה שבא השני ולווה מן הראשון, בהו יום הדמישלם חמש, באותו יום שנשלמו חמש שנים מן ההלוואה הראשונה. ולמחרת היה יכול אמנם לגבות את חובו, אלא שהיה נצרך למעות ביום הזה. מר סבר חכמים סוברים, אביד איניש דייזיף ליומי, עשוי אדם ללוות רק לצורך יום אחד, כשאינו יכול לחכות למחר, אף ש... מחר הוא כבר יוכל לגבות את חובו, ולכן אין ההלוואה השנייה הזו יכולה לשמש כהודעה שהחוב הראשון לא קיים. ומר סבר אדמון סובר, לא אבי דין ישדי יזיף ליומי. אין אדם עשוי ללוות ליום אחד, וודאי היה יכול לחכות עד למחרת. ואז הוא היה אמור לקבל את פיראון חובו, וכיוון שלווה מן הראשון, הרי בוודאי שלא היה לו חוב לגבות ממנו למחרת, והשטר שהוא מציג כרגע פרוע או מזויף. ואם כן, מדברת המשנה רק במקרה מסוים זה, ובמקרה זה אכן יש תועלת בגביעת החובות, שכן כבר הגיע הזמן פיראון החוב הראשון ולא הגיע הזמן פיראון החוב השני, ואם כן קרקע הלווה הראשון תהיה אצל השני עד תום זמן ההלוואה השנייה. אבל הרב ששת דיבר במקרה שהגיע הזמן גביעת שני החובות, וכגון שזמן ההלוואה השנייה היא קודם זמן פיראון ההלוואה הראשונה, משום שאם לא כן ודאי היה למלווה הראשון לגבות את חובו ולא ללוות ולהשתעבד, ולכן ודאי שטרו פרוע או מזויף. ואז אין תועלת בגבייה של החובות הללו, משום שזה הפוך עם התרתה, כמו שביארנו לעיל, ולכן לא קשה מן המשנה על שיטת רב ששת. מביאה הגמרא תירוץ נוסף שאין המשנה קשה על שיטת רב ששת. רמי בר חמא אמר, אחא ביתמי עסקינן, במשנה מדובר ביתומים, דייתמי מגבה גבי, שיתומים יכולים לגבות חובות של אביהם, אבל הגבויי לא מגבינן מניו. לא גובים מהם חובות של אביהם, אלא אם כן הניח אביהם קרקע, וכאן מדובר שלא הניח אביהם קרקע, לכן יש תועלת בגביית החוב הזה, ואין זה נחשב הפוך עם התרתה, אף לשיטת רב ששת. בקשה הגמרא לתירוץ של רמי בר חמא, זה גובה וזה גובה קטני, נאמר במשנה זה גובה וזה גובה, ולפי תירוצו של רמי בר חמא, אין שני החובות נקבים, אלא רק אחד מהם, זה של היתומים. תרץ את הגמרא, כוונת המשנה היא, זה גובה וזה ראוי לגבות. החוב שהיתומים גובים אכן נקבע בפועל, והחוב שהיתומים חייבים צריך להיגבות, ואין לו מאיכן להיגבות. שכן, לא הניח אף קרקע, אבל אין כוונת המשנה שהחוב השני אכן נקבע בפועל. אמר רבה, שתי תשובות בדבר. מקשה רבה על הסברו של רמי בר חמא, שתי קושיות על ההסבר שלו. חדה קושיה אחת, דהרי זה גובה וזה גובה קטני. נאמר במשנה זה גובה וזה גובה, משמעות הלשוני, ששני החובות נגבים בפועל, ולא שחוב אחד ראוי להיגבות. ועוד קושיה, גם במקרה של רמי בר חמא שלו הניח חווי היתומים קרקע, יכול בעל דינם לגבות את חובו, שכן הוא יכול לגבינו ערה ליתמי, הוא יכול להגבות קרקע ליתומים בחוב שהוא חייב לאביהם, הוא ייתן את הקרקע הזו ליתומים, ואז הקרקע הזו ברגע שהיא עברה ליתומים, משתעבדת לחובות אביהם, כלפי המלווים שילבו לאבא שלהם. ואז יכול בעל דינם להדר ולגבינו מניו, לחזור ולגבות את חובו מהקרקע הזו, בחוב שאביהם חייב לו. ואפילו אם אין לו קרקע, הוא יכול לקנות קרקע מאחר, לשלם להם עם הקרקע את החוף שהוא חייב, ולאחר כך לחזור ולגבותה מהם. וגם אם יש לו מעות, הוא יכול לשלם להם בקרקע, כיוון שאם הוא ישלם להם במעות, יהיה לו הפסד, כי הוא לא יוכל לחזור ולגבות מהם. כי אם יש ליתומים רק מעות, הוא לא יכול לגבות מהם את חובו. ומאיפה לומדים את הדין הזה? כדי רב נחמן. דאמר רב נחמן, לאל בדף צדי בית עמוד א', וכן במסכת פסחים, ובמסכת בבא קמא ובמסכת בבא בתרא, אומר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, יתומים שגבו קרקע מלווה שהיה חייב כסף לאביהם, בעל חוב של אביהם, מי שאביהם חייב לו כסף, חוזר וגובה אותן מהן, גובה את הקרקע מהם, שכן קרקע שגבו תמורת חוב שהיה לאביהם, משתעבדת לחובות שהיה אביהם חייב. אומרת הגמרא, אכן קשיא, אכן קשה, על רב ששת, אם נעמיד את המשנה ביתומים כתירוצו של רמי בר חמא. שואלת הגמרא, הרי עדיין אפשר לתרץ את הסבר רמי בר חמא ולוקמה. אפשר להעמיד את המשנה במקרה דאיתלה ולייתמי זיבורית. ליתומים יש קרקע זיבורית, ואיתלה לדידי, ואיתלה לדידי יש לבעל דינם קרקע עידית וקרקע בינונית. דאז לייתמי וגבו בינונית. הולכים היתומים וגובים ממנו את הקרקע הבינונית, ומגבולי זיבורית ומגבים לו את הקרקע הזיבורית. גם לשיטת רב ששת. דאי נמי, כי אפילו אם נאמר שבשל כל אדם אין שמין, שאנחנו בודקים את סוג הקרקעות לפי מה שהעולם נחשב לו הקרקעות, והקרקע הזו דינה כזיבורית ובעל חוב הרי דינו בבינונית, אף על פי כן הם מגבים לו את הקרקע הזו, שכן, ההן נפרעים מנכסי יתומים, אלא מזיבורית. שהרי מדאורייתא הדינו של בעל חוב הוא בעצם בזיבורית, רק חכמים הם שתקנו שדינו בבינונית כדי שלא תינול דלת בפני לווים. אבל ביתומים לא שייך את החשש הזה, ולכן מלווה גובה מיתומים קרקע זיבורית. ואם כן אפשר לתרץ כתירוצו של רמי בר חמא, שרב ששת דיבר על המקרה הרגיל בו אין תועלת בגבייה של חובות אלו, כי זה בסך הכל כיזוז ולכן כל קרקע תישאר ביד בעליה, אבל המשנה דיברה ביתומים ושם יש תועלת בגבייה כזו. שהרי בעל חוב רגיל גובה מבינונית, ואילו יתומים משלמים רק מזיבורית. ולכן לא שייך לקזז, ולכן כל אחד לוקח את קרקעו של זה שחייב לו. מתרץ את הגמרא, אי אפשר לתרץ כך את הסברו של רמי בר חמא ולומר שליתומים יש קרקע זיבורית, שכן, הנימילי הכלל הזה שאין נפרעים מנכסי יתומים אלא מזיבורית נאמר, רק איך דלא תפס, כשלא תפס בעל חובם את חובו, אלא הוא בא לבית הדין בדרך הרגילה ומבקש שיפרעו לו את חובו, ואז בית דין מקבים לו קרקע, וכאשר יש יתומים שחייבים את הקרקע הזו, אז בית דין לוקחים מהם זיבורית. אבל איך זה תפס? אבל איפה שבעל חובם הלך ותפס קרקע שאינה זיבורית בחובו, תפס. ואין היתומים יכולים להוציא ממנו. אם כן, כאן בעל חובם מחזיק בקרקע שלו שהם רוצים לגבות, והוא יכול לטעון כנגדם, שהוא מחזיק בקרקע הזאת תמורת החוב שהם חייבים לו ואינו חייב להגבותה להם. אם כן, אין תירוצו של רמי בר חמא מיישב את המשנה לשיטת רב ששת. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה השלישית בדף קוף יוד עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. המשנה דנה בזכויות הבעל לחוף את אשתו לעבור לגור במקום אחר. אומרת המשנה, ארץ ישראל נחלקת לשלוש ארצות לנשואין לעניין נשואין. כלומר, לעניין זכות הבעל לחוף את אשתו לעבור ממקום למקום. שאם נשא אישה באחת מהן, אינו יכול לקוף אותה לצאת עמו לגור בארץ אחרת. ואילו הן יהודה ועבר הירדן והגליל. הדין הוא שאין מוצאין את האישה בעל כוחה אפילו מעיר אחת לעיר אחרת שבארץ אחרת, כגון מעיר ביהודה לעיר בגליל, וכן אין מוצאים אותה מכרח לכרח אחר שבארץ אחרת. הרמב״ם בפירוש המשניות כותב שכרח הוא מוקף חומה, והערים הם הכפרים הקטנים מסביב לכרח. תוסטריד כותב שכרח הוא גדול מעיר והוא מקום של שווקים, וכל סביבותיו באים לשם לסחורה ואפשר לקנות שם כל דבר. אבל אומרת המשנה, באותה הארץ מוציאים מעיר אחת לעיר אחרת, כגון מעיר מסוימת ביהודה לעיר אחרת ביהודה, וכן מכרח אחד לכרח אחר באותה הארץ, אבל לא מוציאים אותה מעיר לכרח ולא מכרח לעיר אפילו באותה הארץ. טעם הדבר תבאר הגמרא. ממשיכה המשנה ואומרת, והדין שמוציאים את האישה מעיר לעיר ומכרח לכרח באותה ארץ הוא דווקא מנווה הרעה, מקום רע שהתבואה והפירות מצויים שם ביוקר, לנווה היפה, מקום טוב שהתבואה והפירות מצויים שם בזול, אבל לא מנווה היפה לנווה הרעה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף לא מוציאים את האישה מנווה רעה לנווה יפה, אף שהוא מקום טוב יותר, מפני שהמעבר מן הנווה הרעה אל הנווה היפה, בודק את הגוף ומביא עליו חלאים. כמו שמבאר את הגמרא, מותר לעבור רק אם המקומות שווים, אז יכול הבעל להוציא את אשתו ממקום למקום. וכן מוציאים מעיר שרובה גויים לעיר שרובה ישראל, כך הרמב״ם בפירוש המשניות. והמאירי כותב שאין האישה יכולה לקוף את בעלה לכך, אבל היא יכולה לקופו לעלות מחוץ לארץ, לארץ ישראל, כמו שתבהר הגמרא בהמשך. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף יוד עמוד א' וסופה בדף קוף יוד עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעם המשנה שאין מוציאים מקרח לעיר ומאיר לקרח אפילו באותה הארץ. בשלמה אין מוציאים מקרח לעיר, לבכרח שכיחי כל מילי, בעיר לא שכיחי כל מילי, בקרח נמצא כל דבר לקנותו, ובעיר לא נמצא כל דבר, ויש יתרון בישיבת הקרחים, ולכן אין הבעל יכול להוציא את אשתו מקרח לעיר. אלא מעיר לקרח, מה היא טעמה? מדוע אין הבעל יכול להוציאה? הרי נוח יותר לגור בקרח. בערת הגמרא הדין שנאמר במשנה שמשמע ממנו שאכן יש גם יתרון לעיר על פני הקרח, מסייע לי לרב יוסי בר רבי חנינה. ואמר רב יוסי בר חנינה, מניין שישיבת קרחים קשה יותר מישיבת הערים, שנאמר בספר נחמיה פרק י' פסוק ב', ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים, שיקרח, משמע מהלשון מתנדבים, שאכן קשה לגור בקרח יותר מאשר בעיר, שכן בקרח הצפיפות רבה יותר ואין שם אוויר, ואילו בעיר יש גנות ופרדסים הסמוכים לבתים. והפירות שם בזול. ואין הבעל יכול להוציא את אשתו מקרח לעיר ולא מעיר לקרח, שכן לכל אחד יש יתרון על פני השני. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבן שמעון מגמליאל אומר, אף לא מוציאים את האישה מנווה רעה לנווה יפה, אף שהוא מקום טוב יותר, מפני שהמעבר מן הנווה הרעה אל הנווה היפה בודק את הגוף ומביא עליו חלאים. שואלת הגמרא, מה היא בודק? מדוע הנווה היפה בודק את הגוף? משיבה הגמרא, המעבר מנווה רעה לנווה יפה בודק כדי שמואל. ואמר שמואל, מסכת נדרים דף למד זין עמוד ב', וכן זה מופיע במסכת בבא בתרא ובמסכת סנהדרין. שינוי וסת, כל שינוי של הרגל חיים אפילו לטובה, גורם לתחילת חולי מעיים. ולכן סובר רבן שמעון בן גמליאל שאין הבעל כופה את אשתו לצאת אפילו מנווה רעה לנווה יפה, מפני שהדבר אינו בריא. הר"ן כותב בשב הרמב"ם שבודק הכוונה שבנווה היפה היא צריכה לבדוק עצמה כדי שלא תהיה כאורה בעיניו, ולפי זה אין זה דומה ממש לדברי שמואל, אלא הביאה הגמרא את דבריו לסייע, שלפעמים בא נזק מתוך שינוי לטובה. מביאה הגמרא פסוק מספר בן סירה, שהיה אחד מן הספרים החיצוניים, כלומר ספרים שאינם כלולים בתנ"ך. והפסוק הזה הוא בעניין שינוי וסת שהוזכר לאל. אומרת הגמרא, כתוב בספר בן סירה, כל ימי עני רעים. וזה בעצם פסוק בספר משלי פרק תדוו פסוק תדוו, ומשמע שלילות העני כשהוא ישן הם טובים, ובן סירה הביא את הפסוק הזה על מנת לחלוק שאף הלילות רעים. שואלת הגמרא על הפסוק הזה, והעיקר, הרי יש שבתות וימים טובים שבהם אף לעניים הם מחלקים מאכלים טובים, אז איך ייתכן לומר שכל ימיו רעים? מתרץ את הגמרא כדי שמואל דאמר שמואל, שינוי וסת ואפילו לטובה גורם לתחילת חולי מעיים, ולכן עצם זה שבימות החול אוכל לעני פת חריבה ובשבת הוא אוכל בשר, זה גורם לחולי, ולכן כל ימיו רעים. ומוסיף ספר בן סירה, בן סירה אומר לא רק ימיו רעים, אלא אף בלילות אין לו מנוחה, שכן בשפל גגים גגו, גג ביתו הוא הנמוך ביותר, שכן אין לו כסף לקנות בית גבוה יותר, ובמרום הרים קרמו, קרמו הוא במעלה הער שהוא מקום גרוע שאין נוח לעבדו, שכן אין לו כסף לקנות קרם במקום משובח יותר. ולכן ממטר גגים לגגו, המטר היורד על גגות אחרים, דולף לגגו שהוא הנמוך ביותר ותורדו, ומעפר קרמו לכרמים, הזבל שהביא העני לכרמו, נופל ונשפח לכרמים אחרים הנמצאים במורד הער, ולכן אין לעני מנוחה, גם לא בלילות. שואל בעל ההפלאה, מדוע לא הסתפקה הגמרא בפסוק בספר משלי, והוא מתרץ שלא מוכח מן הפסוק שם שגם שבתות העני רעות כדי שמואל, שהרי ייתכן שהלשון כל ימי זה לרבות את הלילות. ולכן הוכיחה הגמרא מספר בן סירה שאין הפסוק מרבה את הלילות, שהרי כך סובר בן סירה, ולכן על כורכך הוא מרבה שבתות. והנה אחי ורעי, הגענו אל המשנה בדף קוף יוד עמוד ב', המשנה השנייה בדף קוף יוד עמוד ב'. משנתנו ממשיכה לדון בזכויות הבעל והאישה וכן אנשים אחרים לקוף את בני ביתם לעבור לגור במקום אחר, וכמו כן דנה המשנה בפיראון הכתובה, האם היא נפרד במעות המקובלות במקום הנישואין, או במעות המקובלות במקום הגירושין. אומרת המשנה, שמופיעה במסכת הירחין דף ג' עמוד א', הכל מעלין לארץ ישראל, כל אדם יכול לכפות את כל בני ביתו לעלות לארץ ישראל, ואין הכל מוציאין, לאף אדם אין זכות לכפות את בני ביתו לצאת מארץ ישראל. וכן הכל מעלין לירושלים, לכל אדם יש זכות לכפות את כל בני ביתו, לעלות לירושלים, ואין הכל מוציאין, לאף אחד אין זכות לכפות את בני ביתו, לצאת מירושלים, אחד האנשים ואחד הנשים שווים בדין הזה, שאף האישה כופה את בעלה, לעלות. ואבני נזר מבאר שהטעם שהכל מעלים לירושלים, משום קדושת ירושלים שעדיף משאר ערי ארץ ישראל. החתם סופר מוסיף, שיש יותר מצווה לשבת בירושלים משאר ערי ארץ ישראל, והמצווה הזו היא אף בזמן הזה. עוברת המשנה לדון בפיראון הכתובה. אם אדם נשא אישה בארץ ישראל וגם גרשה בארץ ישראל, הרי שנותן לה את כתובתה ממאות המקובלות בארץ ישראל. והדין הזה הוא לכאורה פשוט. למה צריכה המשנה לחדש זאת? מבאר השיטה מקובצת שאפילו אם שניהם מכפות קיה, ודעתם לחזור לשם, נותן לה ממאות ארץ ישראל, כיוון שנשאה וגרשה כאן. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אם אדם נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בכפות קיה, כפות קיה היא בעצם כפתור, ונקטה אותה המשנה דרך משל לפי שהיא קרובה לארץ ישראל. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. אם אדם נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בכפות קיה, גם כן נותן לה את כתובתה ממאות המקובלות בארץ ישראל, ולא אילו המקובלות בכפות קיה. תכף נראה בגמרא למה. וכן אם אדם נשא אישה בכפות קיה וגרשה בארץ ישראל, גם הוא נותן לה את כתובתה ממאות המקובלות בארץ ישראל. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, במקרה זה, כיוון שנשאה בכפות קיה, הוא נותן לה את כתובתה ממאות המקובלות בכפות קיה, שהן גדולות ושוקלות יותר מאשר המאות המקובלות בארץ ישראל, שכן במאות הללו התחייב לה. אבל אם אדם נשא אישה בכפות קיה וגם גרשה בכפות קיה, לדברי הכל הוא נותן לה את כתובתה ממאות המקובלות בכפות קיה. ולמעשה הבבה הזו במשנה לא נצרכה, אלא שהתנא מונה את כל המקרים האפשריים. ואומר המאירי שהמשנה מדברת רק לעניין כתובה, אבל דין הנדוניה זה כדין חוב רגיל שמבואר לכמן בגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף קוף יוד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה שנאמר במשנה, הכל מעלין לארץ ישראל עטוי אימי, לרבות את מה נקטה המשנה לשון הכל, שהרי הכל זה לשון ריבוי. משיבה הגמרא, המשנה באה לעטוי, היא באה לרבות עבדים, שאדם יכול לכפות את עבדו העברי לעלות עמו לארץ ישראל. שואלת הגמרא, ולמן דתני עבדים בהדיה, למי שגורס עבדים בפירוש במשנה לעטוי אימי, אז לשם מה נקטה המשנה את הלשון הכל? משיבה הגמרא, הלשון הזו באה לעטוי, היא באה לרבות שמעלין אפילו מנווה היפה בחוץ לארץ לנווה הרעה בארץ ישראל, ואף מעיר שרובה ישראל בחוץ לארץ לעיר שרובה גויים בארץ ישראל. שואלת הגמרא, ומה שנאמר במשנה, ואין הכל מוציאין מארץ ישראל לעטוי אימי, לשם מה נקטה המשנה לשון הכל? מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא, לעטויי, זה בא לרבות עבד כנעני שברח מחוץ לארץ, לארץ, לארץ ישראל, דאמרין עלי, אומרים לרבו שבחוץ לארץ, זבני אחה וזיל, מכור אותו כאן ולך, כלומר, מכור אותו לאדם שגר בארץ ישראל. ואל תוציאו בעל כורחו לחוץ לארץ, משום מצוות ישיבת ארץ ישראל, שיוכל לעבד לשבת בארץ ישראל, שכן עבד כנעני חייב במצוות כאישה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן, שאם אינו מוצא האדון למי למוכרו בארץ ישראל, ישחרר את עבדו ויכתוב לו העבד שטר על דמיו, כלומר שהעבד ישלם לאדונו את שוויו. רבינו תם מפרש שלא ימכרנו לאחר, אלא בכל מקרה יכתוב לו העבד שטר על דמיו. שואלת הגמרא, מה שנאמר במשנה, הכל מעלים לירושלים לעטוי אימי, לשם הנקטה המשנה לשון הכל, מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא, המשנה בא לעטוי, היא בא לרבות, שמעלים אפילו מנווה היפה שחוץ לירושלים לנווה הרעה שבירושלים. שואלת הגמרא, ומה שנאמר במשנה, ואין הכל מוציאים מירושלים לעטוי אימי, מה זה בא לרבות? משיבה הגמרא, המשנה בא לעטוי, היא בא לרבות, שאין מוציאים אפילו מנווה הרעה שבירושלים לנווה היפה שחוץ לירושלים. הגמרא לא מתרצת שמדובר בעבד שברח לירושלים שאין מחייבים אותו לצאת, כמו תירוץ הגמרא לאל, משום שבאמת מוציאים אותו. כי אין אנחנו רוצים שיהיו עבדים משוחררים בירושלים, אלא רק מיוחסים. כך אומר התוספות, שואל על כך המהרש"א, הרי לא שייך לתרץ זאת, משום שדין זה נלמד מהפסוק בספר דברים, פרק כ"ג, פסוק ט"ז, לא תסגיר עבד אל אדוניו. והפסוק הזה מדבר בעבד שברח לארץ ישראל, אבל אין פסוק כזה לגבי ירושלים. תרץ הקרני ראם, שהפסוק מלמד שחייב לשחרר את העבד אם אינו יכול למוכרו, אבל החיוב למוכרו בארץ ישראל זה מכוח חיוב ישיבת ארץ ישראל, ואם כן היה אפשר לחשוב שהוא הדין בירושלים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואומנם הדין הזה נלמד מן הדין הקודם, שהרי אם מעלים מנווה יפה שחוץ לירושלים לנווה רעה בירושלים, הרי ודאי שאין מוציאים ממנו. והמשנה לא הייתה צריכה לנקוט את הלשון הזו בסיפה, כי זה לא מחדש כלום, רק איידי דתנא ריישא, אין הכל מוציאין, תנא סיפא נמי, אין הכל מוציאין. אגב, ששנה התנא ברישא של המשנה לשון אין מוציאין, שנה התנא גם בסיפה לשון אין מוציאים, אף שבאמת לא למדנו דין חדש מהלשון הזו. מביאה הגמרא ברייתא מלמדת על הזכות לכפות את בן הזוג לעלות לארץ ישראל וירושלים, ושלא לצאת מהם. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, וזו מופיעה בתוספתא. אם הוא הבעל אומר לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל ומשאר ארץ ישראל לירושלים, והיא האישה אומרת שלא לעלות, כופין אותה לעלות עם בעלה, ואם לאו, אם היא מסרבת לעלות, תיצא שלא בכתובה. כלומר, הוא יכול לגרשה ואינו צריך לשלם לה את כתובתה ולא את תוספת הכתובה. יש אומרים שהפסידה גם את הנדוניה שלה. ואם היא אומרת לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל ומשאר ארץ ישראל לירושלים, והוא אומר שלא לעלות, כופין אותו לעלות עם אשתו. והראש מביא תלמוד ירושלמי שהאיש שרוצה לעלות לארץ ישראל או לירושלים כופה את אשתו. אבל האישה שרוצה לעלות אינה כופה את בעלה. הוא מפרש הירושלמי מדבר בזמן הזה, ואילו משנתנו והברייתא מדברות בזמן בית המקדש. המשיכה הברייתא ואומרת, ואם לאו, אם האישה רוצה לעלות משאר ארץ ישראל ירושלים ומחוץ לארץ לארץ ישראל, והוא מסרב לעלות, יוציא וייתן כתובה. כלומר, היא יכולה לקוף אותו לגרשנה ולתת לה את כתובתה. אם היא אומרת לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ ומירושלים משאר ארץ ישראל, והוא אומר שלא לצאת, כופין אותה שלא לצאת. ומדובר שהיא רוצה לצאת מנווה הרעה לנווה היפה. ואם לאו שהיא מסרבת להישאר, תייצא בלא כתובה, כלומר הוא יכול לגרשה ואינו צריך לשלם לה את כתובתה. שואל בעל ההפלאה, הדין הזה כבר מובן מהדין הראשון, שהרי אם הוא יכול לעלותה, ודאי שאינה יכולה להוציאו. הוא מתרץ שהיא הנותנת, היינו חושבים שאם היא רוצה לצאת, יהיה דינה כמורדת. משמיעה לנו הברייתא שאין זה כך, אלא רק מפסידה את כתובתה. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם הוא אומר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ או מירושלים לשאר ארץ ישראל, והיא אומרת שלא לצאת, כופין אותו שלא לצאת. ואם לאו שהוא מסרב להישאר, יוציא וייתן כתובה, כלומר היא יכולה לקוף אותו לגרשה ולתת לה את כתובתה. שואל תוספות הראש, הדין הזה פשוט, שהרי הבעל אינו יכול לקוף אותה לצאת אפילו מיהודה לגליל, קל וחומר שהוא לא יכול לקוף אותה לצאת לחוץ לארץ. הוא מתרץ שהרי בן יהודה שנשא אישה בגליל יכול לקוף אותה לצאת אחריו ליהודה, שהרי על מנת כן נשאה. מחדשת הברייתא שבן חוץ לארץ שנשא אישה בארץ ישראל, אינו יכול לקוף אותה לצאת אחריו לחוץ לארץ. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בכפות קיה, נותן לה ממאות ארץ ישראל. נשא אישה בכפות קיה וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל. שואלת הגמרא הגוף הקשיא, כלומר הדין הזה סותר את עצמו. בתחילה קטני, בהתחלה שנינו שאדם שנשא אישה בארץ ישראל וגרשה בכפות קיה נותן לה את כתובתה ממאות המקובלות בארץ ישראל. על מה מוכח מכך? בתר שיעבודה אזלינן. אחר השיעבוד אנחנו הולכים, וכיוון שהשתעבד לה בארץ ישראל, שהרי בארץ ישראל נכתבה הכתובה, משלם לה מהמאות המקובלות בארץ ישראל. אבל אי מה סיפה, בוא נראה מה כתוב בסיפה של המשנה. שם שנתה המשנה דין סותר, נאמר שם, אדם שנשא אישה בכפות קיה וגרשה בארץ ישראל, נותן לה את כתובתה ממאות המקובלות בארץ ישראל. על מה? מוכח מכך. בתר גוביינה אזלינן. אחרי הגבייה אנחנו הולכים. וכיוון שגובה כתובתה בארץ ישראל, שהרי בארץ ישראל גרשה, משלם לה מהמאות המקובלות בארץ ישראל, ואם כן סותר את המשנה, את עצמה. במקרה הראשון הולכים אחרי השיעבוד, במקרה השני הולכים אחרי הגבייה. מתרצת הגמרא אמר רבה, מכולי כתובה שנו כאן. זה אחד מן הדינים שבו הקלו חכמים לגבי כתובה. ולכן גובים מהמאות המקובלות בארץ ישראל, שכן הם קטנים וקלים מהמאות המקובלות בכפות קיה. והסיבה שמקלים בגביית הכתובה היא, כסבר סובר התנא קמא של המשנה שכתובה דרבנן. ולכן מקלים בעל הבעל. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם אדם נשא אישה בכפות קיה וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות המקובלות בכפות קיה. מבארת הגמרא טעמו של רבן שמעון בן גמליאל הוא כסבר כתובה דאורייתא, ולכן הולכים בה אחר מקום השיעבוד ככל חוב, וגובים ממאות כפות קיה הגדולות. שואל הרן, אם סובר רבן שמעון בן גמליאל שכתובה היא מדאורייתא, הרי היה צריך לחלוק גם על הרישא, כי כסף שמחויב מן התורה הוא כסף צורי ולא מאות ארץ ישראל. מתרץ הרן שהשיעבוד הוא אכן מן התורה, אבל לא סכום החיוב, ולכן מה שיסכימו החתן והכלה הוא סכום החיוב, ודעתם היא למעות הנהוגות במקום הנישואין. ויהיה הגמרא ברייתא מלמדת את דינו של חוב רגיל. תנו רבנן שנו חכמי בברייתא, המוציא שטר חוב על חברו אם כתוב בו שההלוואה הייתה בבבל, מקבעו הלווה למלווה ממעות בבל, שכן השתעבד הלווה למלווה במעות בבל. וכן אם כתוב בו שההלוואה הייתה בארץ ישראל, מקבעו הלווה למלווה ממעות ארץ ישראל, שכן השתעבד לו במעות הללו. אבל אם כתוב בו סתם, כלומר שאין כתוב בשטר מקום ההלוואה, הולכים בו אחר מקום הגבייה. אומר הריטב"א שלומדים מכאן ששטר שלא כתוב בו היכן נכתב הוא כשר, ואף על פי שזו עדות שהיא אתה יכול להזימה, הרי בדיני ממונות לא צריך דרישה וחקירה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ולכן אם הוציאו לגבות בו בבבל, אזי מקבעו הלווה למלווה ממעות בבל, ואם הוציאו לגבות בו בארץ ישראל, אזי מקבעו הלווה למלווה ממעות ארץ ישראל, שכן מסתמה התחייב הלווה לפרוע מן המעות המקובלות במקום שבו יפרע את ההלוואה. דין נוסף, אם כתוב בו בשטר שילווה המלווה 100 כסף סתם, ולא כתוב בו אם לווה 100 סלעים או דינרים או פונדיונים, אז מה שירצה לווה מקבעו למלווה, כלומר איזה סוג מטבע שירצה ואפילו איסרים שמטבעות קטנים ביותר, יכול לתת כפירעון ההלוואה, אבל לא פרוטות נחושת. מסיימת הברייתא, מה שאין כן בכתובה. שואלת הגמרא, אהיה, על איזה מן הדינים המוזכרים בברייתא נאמר שאין הדין כך בכתובה? משיבה הגמרא, אמר רב משרשיא, הרישא. זה נאמר על הדין שהחוב נקבע מהמעות המקובלות במקום ההלוואה. אומרת הברייתא שאין הדין כך בכתובה, שכן כתובה יכולה להיגבות גם מהמעות המקובלות במקום הגבייה, אם הן קטנות מן המעות המקובלות במקום הנישואין. הברייתא אומרת את הדין הזה להפוקי מדי רבן שמעון בן גמליאל, להוציא מדעתו של רבן שמעון בן גמליאל דאמר, כתובה דאורייתא. ולכן לדעתו של רבן שמעון בן גמליאל הולכים גם בכתובה אחר מקום השיעבוד, ומשלם תמיד מהמעות המקובלות במקום הנישואין. מבארת הגמרא את המשך הברייתא שנינו בה, שאם כתוב בו בשטר שילווה המלווה ללווה 100 כסף סתם ולא כתוב האם לווה 100 סלעים או דינרים או פונדיונים, אז מה שירצה לווה מקבעו למלווה, כלומר איזה סוג מטבע שירצה ואפילו מטבע קטן ביותר. שואלת הגמרא, ואימה, אולי מה שלא נכתב בשטר סוג המטבע, כיוון שבאמת לא ילווהו מטבעות אלא ילווהו נסקה, חתיכות כסף שהן יקרות יותר מדינרי כסף, ומדוע אם כן יכול הלווה לפרוע איזה סוג מטבע שירצה? תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, מדובר דכתיב בהם נאמר בשטר מטבע, שוודאי ילווהו מטבעות, ולכן לא ייתכן שילווהו חתיכות כסף. שואלת הגמרא, ואימה, אולי שיגבהו הלווה למלווה שישלם לו פריטי, שישלם לו פרוטות נחושת שהן הגרועות שבכל המטבעות? ומלשון הברייתא לא משמע כך, שכן הברייתא נקטה לשון מה שירצה לווה מקבעו, והיא לא כתבה במפורש שמקבעו פריטי, פרוטות נחושת. מתרץ הגמרא, אמר רב פאפא, אין הלווה יכול להגבותו, אין הלווה יכול לפרוע את החוב בפרוטות נחושת, כי כתוב בשטר כסף, ופריטי דקספה לא עבדי אינשי, פרוטות של כסף לא עושים אנשים, ולא ייתכן שזו הייתה ההלוואה. מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את שיעור שני הדפים היומיים שלנו עם 7 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, העורר על השדה והוא חתום עליה כעד או כדיין, מה דינו ומדוע? שאלה שנייה, אילו טענות טען האפוטרופוס כדי להוציא את הקרקע מידי מחזיקה? שאלה שלישית, מה הדין בעבדה לו דרך שדהו? שאלה רביעית, מהו הספק בעוד אמר דיקלה לברת? שאלה חמישית, מה המחלוקת אדמון וחכמים במחר השדה לבעל חובו? שאלה שישית, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, מה דינם? והשאלה האחרונה, מדוע ישיבת כרכים קשה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ג' בסיוון תשע"א, סיימנו בסייעתא דשמיא, הדפים קט וקוף יוד. ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי דלת בסיוון תשע"ה, עם שני הדפים האחרונים של מסכת כתובות, דפים קוף י' א' וקוף י' ב'. התרגשות. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.